ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על מושג, אנחנו נשאף להגיע לזה לאט לאט, ככה נחדד יותר ויותר את המושגים לאט לאט. ככה אני מבקש בעזרת השם שאני אעשה את זה אולי לסירוגים. לפעמים נדבר על מושגים ולפעמים ניקח כל מיני נושאים ונלבן אותם בצורה יותר רחבה. בעזרת השם נגיד שבוע הבא אני רוצה להיכנס למושג יותר עמוק. יישר כוח, יישר כוח. אפשר לשים את זה. שבוע הבא אני ארצה בעזרת השם להיכנס למושג יותר עמוק. איברים דה מלכה, לבושים דה מלכה, כל מיני, סליחה? גם, אבל בעיקר זה נמצא גם באורות ובעוד מקומות, וכאילו השאיפה היא בסופו של דבר היא להגיע לדיוק במושגים. זאת אומרת שאנחנו נעסוק כשאנחנו עוסקים במשנה של הרב, אולי אחר כך גם כן נרחיב את זה דרך מדרשים ודרך עניינים, נדע להיות מדויקים, לראות איך נושא מסוים הולך ומתפתח, איך הוא מקבל הגדרה מדויקת ואיך הגדרה הזאת רצה איתנו לאורך ספרים. עוד פעם, אני מביא מרבה להגיד את הדוגמה הזאת, אולי אני חוזר על זה כל פעם כי חשוב לי מאוד להדגיש את הנקודה הזאת. כמו שגרמה וגרמי ואני יודע מה ובישול ועוד 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 ועוד, הם מושגים מדויקים. יש גרמה בשבת וגרמה בנזיקים ויש להם דינים כאלה ודינים אחרים, ואתה נכנס לדיוקים. אותו דבר העולם הרוחני צריך את הדיוק שלו, וככל שאנחנו מעמיקים יותר זה לא כדי עכשיו לבוא ולהתפלסף, אלא זה כדי לייצר גובה, לייצר חזון, לייצר ראייה יותר עמוקה. אני עוד פעם מדגיש את זה, זה לא שאנחנו שואפים להיות איזה מין מעבורת חלל רוחנית כזאת שמתנתקת, אבל כן בפה מלא אנחנו שואפים לגובה. כן, לא צריך להיבהל מהמושגים האלה, לגדלות, לראייה יותר עמוקה, לא רק לראייה רדודה. בפעם הקודמת דיברנו על מושג שנקרא אלמא דפירודה. אני מבקש דרככם, הפעם נתחיל את זה, אני אעשה את זה פחות או יותר ככה, לסכם בזריזות את מה שראינו בפעם הקודמת ולהוסיף עוד קומה לפעם הנוכחית. אמרנו שהעולם הזה מוגדר כאלמא דפירודה, העולם הנפרד. מה זה העולם הנפרד? אנחנו באופן פשוט רואים את כל המציאות לא בצורה כוללת, אנחנו רואים חלקים חלקים ממנה. אתם יודעים מה, אולי היום נתרחב קצת למושג תורת ארץ ישראל אם נספיק, אבל בגדול אנחנו לא רואים את המציאות. אנחנו, אחד הדברים שהכי מסקרנים את המין האנושי, אם לא הדבר בהי הידיעה, זה חיזוי העתיד. מה אנשים מוכנים לעשות בשביל לדעת מה יהיה בעתיד? זה הצליח, זה לא הצליח, זה כן, זה לא, זה פה, זה שם, סימנים כאלה, סימנים אחרים. אז יש מקומות שתורת הסימנים, אני קורא לזה, התפתחה לממדים בלתי רגילים, שאדם אומרים לו משפט וזה, ואז הוא אומר זה סימן לזה וזה סימן לזה וזה סימן לזה, ולפעמים אתה נכנס לעולם שלם של דמיונות. חלק מהדבר, מהרצון לדעת את העתיד, זה כי אנחנו חיים במובן מסוים, אחר כך תבינו למה אני אומר במובן מסוים, רק את העכשיו. אני לא יכול לראות מה יקרה עוד שנייה, אני לא יכול לקרות, לדעת מה יקרה עוד, בוודאי עוד דקה, חמש דקות, ועוד ועוד ועוד. דרך אגב, אני אומר את זה, סיפרתי לכם בשבוע שעבר על, שוב יום אחד לפני מיטתך? לא סיפרתי. טוב, הימים, הנה אני קצת חוזר לעצמי, אני מקדים את המאוחר, אבל חשוב לי מאוד להגיד את זה. הימים היו לפני חודשיים וחצי, י' עין, השם שמור במערכת, שכב באותו זמן עם תנאי פנסיון מלא בחדר בידוד עם שתי דלתות. חבל לכם על הזמן, היה מאוד מאוד מעניין, הייתי במצב מאוזן של כמעט, לא כמעט, מעל חודש ימים. עשיתי שמח, היה כיף, האוכל של הבית חולים היה חבל על הזמן. כן, אתם רואים איזה פיגורה קיבלתי, הורדתי איזה 10 קילו בערך. בקיצור, אמרתי אני חייב לשמוע איזה שיעור כזה לאוורר את הנפש. מה שנקרא בלשון החבר'ה, הייתי בבאסה עולמית, חבל על הזמן, עם בית רבתי. בסדר, יש יהודי מתוק מדבש, זכיתי ללמוד אצלו לפני שנים, אני זוכה ככה גם היום ללמד איתו במקום אחר, בעזרת השם נחדש, הרב פיירמן. בקיצור, אני אומר, הביאו לי את האמצעים הטכנולוגיים הנצרכים לעניין, אז אמרתי, יאללה, נשמע שיעור, אדם מרתק. אני מתחיל לשמוע את השיעור, להלן, אני צוחק, בגילי צוחקים עוד לפני הבדיחה, אבל זה בסדר. אני שומע, ככה בחשבון, בבאסה עולמית, אני שומע את השיעור מתחיל ככה. ובכן רבותי היקרים, היום נעסוק בנושא מרתק, מוות. אני אמרתי, וואי, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, או שאתה רומס פה משהו, אני כרגל בעולם. אז באותו רגע בן אדם, נכון, אתה שומע את המילה מוות, עוד בתנאים שזה, אתה אומר, אולי אומרים לך פה משהו מהשמיים וכו'. אמרתי, יאללה, בוא נראה, נזרום הלאה. תלמיד חכם אחר שזכיתי ללמוד אצלו, ויהיה כלל זה בידכם, שכל דבר, אני אומר את זה בהכללה, אבל שמקווץ אתכם, יש דברים, תובנות רוחניות, האמת הרב כותב את זה באורות התשובה, יש תובנות שאנחנו ילדותיות של הקודש, אבל כשאנחנו מתבגרים יש תובנות כאלה רוחניות שמקווצות אותנו, מלחיצות אותנו. אז זה לא קשור, זה לא בהכרח קשור אל הקודש. לפעמים זה יצר הרע מתוחכם שיוצר אצל האדם, אנחנו גם נעסוק בנקודה הזאת, מין קונפליקט כזה שמפיל אותו. הקודש, השאיפה אל הקודש היא תנועה של חיים, של חיוניות, של שמחה. כן, אמרתי לכם הרבה פעמים, להיות רציני זה לא אומר שאתה צריך להיראות בהכרח כמו השבר הסורי האפריקאי, ככה וכו'. כן, כמו איזה שיעור גיאוגרפיה, אתה רואה את המדבריות על המצח, כן? סליחה, סיפורון קטן אחרון, ואני בזה מתחייב, בכל זאת אני בעל חוב. זוכרת שהיינו צעירים, וזה היה מזמן כדברי הפייטן, זוכרת, היה לנו רב, אז היה לו פה וריד בולט, סיפרתי לכם על הוריד הבולט? כן. אז הייתי בטוח, היינו אומרים כאילו, וואי, הרב חושב, היו רואים את הורידים, וואי, כמה דם רץ בראש עכשיו, אתה יודע, אנחנו מחפשים את הגימיקים האלה ואת כל הדברים האלה, אבל האמת זה בסך הכל וריד בולט. אז לא צריך את כל המתח הזה. מה היה התוכן של השיעור? חשוב לי לומר אותו, ואתם תראו שהכל מסתדר. הנושא של השיעור הוא שוב יום אחד לפני מיטתך. נכון שחזל אמרו לנו שוב יום אחד לפני מיטתך? טוב, אז חזל אמרו, אבל אנחנו לא יודעים מתי אנחנו מתים. אז חזל אמרו, אז כל יום תהיה בתשובה. הדרך בפשט היא, זה כל היום, כל יום, כל היום תהיה עצבני. נכון? תחזור בתשובה, כי אתה לא יודע, אולי זה עכשיו, אולי בדיוק בן אדם, וזה באמת נכון, אולי אתה בדיוק בן אדם, חס ושלום, כשמדברים על דברים לא טובים, אז מדברים על פלוני, אלמוני, שלמוני, בן אדם הולך לו ברחוב, ובדיוק באותו רגע משתחרר איזה בלטה, לא יודע מה, מאיזה ציפוי של איזה קיר, והבן אדם מזדכה על הציוד. אלא שמה, שדבר כזה גורם לבן אדם המון המון התכווצויות. מה הכוונה? אתה לא יכול לחיות עם אקדח ברקה, אי אפשר לחיות ככה. אז אנחנו מחפשים איזה משהו להיאחז בו, שגידו לנו, יש ברכות, יש כספומטים רוחניים כאלה ואחרים, ויש באמת מעלה לברכה. אני לא מזלזל חס ושלום בברכות של צדיקים וחכמים. יש כאן אמירה רבותיי מדהימה, והיא כדלקמן, כמו שקשה לי קצת להיפרד מהצ'ונט, אבל זה ייצור כיסופים, אבל בכל, לא יודע, הצ'ונט, בכל אופן, אתם מבינים כמה זמן ביליתי בבית חולים שאני כוסף לצ'ונט, אבל נעזוב את זה רגע. אם היו אומרים לבן אדם, היום חלילה זה היום האחרון של חייך, בדרך כלל לא אוהבים לדבר על הדברים האלה, כשבמיוחד עם אנשים צעירים, אומרים לאנשים צעירים, כל החיים לפניך, מה אתה עוד צעיר, מה אתה חושב, סליחה, עדיין אין לי נקודות אחיזה, מה אתה חושב על דברים כאלה, מה זה בכלל מטריד אותך? וואי וואי, תאמינו לי רבותיי, אני חושב, אני לא רוצה להגיד קטון איך הפסוק אומר, קטון וגדול שמו ועבד נמלט מאדוניו. זה לא רק על העניינים האלה, זה כל מיני מחלקות למיניהם שלצערנו הגדול, לא תאמינו מי מסתובב שם, ואיזה גילאים מסתובבים שם. אבל בכל אופן, אומרים לבן אדם, מה אתה חושב בכלל על המוות? מה זה בכלל מטריד אותך? אבל האמת היא ששום דבר בחיים הוא לא צפוי. שום דבר בחיים הוא לא צפוי. אלא מה? מה זה אמור לעשות לי? מתח, ייאוש, פניקה, עצבים, דיכאון, כל הדברים האלה למיניהם. יש כאן משהו אחר, הרבה יותר עמוק. אומרים לבן אדם, אם היום חס ושלום זה היה היום האחרון, איך הייתי חי? מה הייתי אומר? לא רק עכשיו בקטע של באיזה מהירות סיבובים לדקה הייתי עושה ככה, לא הסלדים לדקה, כן? לפעמים המהירות הזאת היא, תסלחו לי, היא עושה הרבה רוח, וידך פירוש הזיל גמור. לא חס ושלום שמישהו חשוד פה על זה, אלא באיזה עמדה נפשית פנימית עוצמתית הייתי חי את היום הזה. איך הייתי חי? מה הייתי אומר? סליחה, מה הייתי מדבר? איזה שולם עליכם הייתי אומר? תגידו לי, זה קל מאוד, אנחנו במין תיבת נוח רוחנית כזאת, אז אני אקום בבוקר ואלמד יותר. אבל איך ההדרכה הזאת היא ההדרכה שנוגעת, נגיד למשל, לבן אדם שכבר, איך אומרים, יצא לחיים, הוא חי את חייו, מביא פרנסה. גם להביא פרנסה הביתה, אתם מבינים, אני לא רוצה שזה יהפך רק לתודעה שמתנתקת לה מהעולם. אי אפשר לחיות רק באוויר. אבל גם אם אני יודע, אם אדם יודע שזה היום, אז הוא גם הולך והוא שמח והוא מביא והוא מדבר אל האנשים שמסביבו אחרת, והוא מנסה, וגם כשהוא הולך לנוח אז הוא נח באווירה אחרת. זה עולם אחר, זה מקום אחר. אני אומר את זה בכאב לב, אני חושב ש95 אם לא 99 אחוז מהוויכוחים בין בני אדם, ובעזרת השם
שמהרה
ישמע בערי יהודה, אני חושב ש99% מהוויכוחים בין גברים ונשים היו נפטרים, אבל הם לא היו נפטרים בצורה של כספומט שמרדה את הבן אדם. שאתה אומר הבן אדם, נו, נשים, איך תבין את הנשים? הגמרא אומרת, אני יכול להביא עכשיו מאמרי חז"ל מפה ועד הודעה חדשה ולעוות אותם. נשים, הגמרא אומרת, עם בפני עצמם. הגמרא אומרת לך, עם בפני עצמם. התנאים, האמוראים, זה לא, לא מבין. אתה מנסה להבין את אשתך? ואז איזה חכמולוג יבוא ויגיד לאשתו, כן? מה לעשות? אפילו הגמרא לא מבינה אתכם. והיו דברים מעולם. אחד בא ואמר לי את זה. אני לא יודע למה אשתי התעצבנה עליי אחר כך, לא מבין את זה. הוא תמים, מתוק, הוא מעבור את חלל, אין מה להגיד, אפשר לקבל. הוא עבר את כל ההסמכה להיות טייס בן כוכבי, חבל על הזמן. הוא פיקח, אבל זה בא ממקום אחר. מה אני אגיד לאשתי? לא, באמת חבל, באמת לא תכננתי לדבר על זה, אבל זה קשור לאלמא דפירודה ואלמא דייחודה. זה בעיניי הפועל היוצא של מה שדיברנו בפעם הקודמת. אלמא דפירודה זה תפיסה שהעולם הזה שואב אותנו אליה, הוא שואב אותנו לשם. שמה? אני חי במחלקה לבד עם עצמי, אני יכול להצהיר מפה ועד הודעה חדשה על אהבת ישראל, וזה לא נמצא. כי רק אם מישהו יעשה לי ככה, אז כמובן זה לא אישי, זה לא הכבוד שלי, זה כבוד התורה, זה כבוד הגיל, זה כבוד הזה, זה כבוד המגזר, זה כבוד לא יודע מה. אבל באיזשהו מקום זה מתפורר, זה מתפורר. זה כבוד הבעל, היא בעצמה, אני מזהר, כתוב, זה כתוב, התורה אמרה את זה, והיא חטיאה את העולם, וכל הדברים האלה. אתם מבינים, גם במאמרי חז"ל, לא, למה, כמה דיו נשפך להבין אותם. כשאנחנו לומדים, כשלומדים מאמר חז"ל בצורה שטחית, אז זה כאילו לקחת פצצת אטום ולהתעסק איתה, אני לא יודע מה, לחשוב, היא עלולה להתפוצץ לבן אדם בפנים. ראייה אחרת, מבט אחר. אלמא דפירודה הוא העולם שאנחנו רואים יחידות, יחידות, יחידות נפרדות. עכשיו בוא רגע נפתח את הנקודה הזאת. משפט אחרון. שוב יום אחד לפני מיטתך אומר לבן אדם דבר מדהים, ידידי, זה המודני דרך אגב, אתה קם בבוקר, גם אם עכשיו נגיד לא ניצלתי את היום ב-100%, אני לא יכול להיות, בוא נהיה ריאלים, אני לא יכול להיות על דרייב גבוה כל יום, כל היום. אם אתם יכולים, אשריכם. אני עבדכם הנאמן, לא מסוגל לזה. יש ימים כאלה, יש ימים אחרים, יש ימים פחות, יש ימים יותר. אבל זה עמדה נפשית של כיסופים. זה עמדה נפשית שבן אדם בא ואומר, אין לי זמן לשטויות האלה. זה תובנה שצריכה לטפטף. אני, אתם יודעים מה, סליחה שאני עוד משפט אחד. רק שלמישהו יש פה שעון תקני, השעון שלי בעיצומים, אני עדיין ב-11 בלילה. שהוא ב-11 כי קיבלתי אותו ב-11. וואו, 24. טוב, אז יש לי בקשה. בעשרה ל... עכשיו אני אלחיץ אותך. בעשרה ל... תן לי איזה איתות. בסדר, ככה עם דגלים, משהו. אני רוצה להגיד לכם את זה, חברים יקרים. אני חושב שזה אחד התובנות... אני לא מאחל לאף אחד, אי רצון שכל עמו ישראל יהיו בריאים, שלמים, חזקים, נפלאים, אמן. ואני מדבר איתכם מהלב, לא יודע עכשיו, תעזבו ספרים, זה אחד הדברים שאת, אחד, אני אפילו עוד לא מסוגל לדבר על החוויות האלה, שפתאום תופסים את הבן אדם עם האוזן, ככה אני הרגשתי. הקדוש ברוך אומר לבן אדם, עזוב, אתה חושב שכל העולם עומד עליך, אתה מרכז העולם, אתה מרכז ההוויה, בוא 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 קצת, בוא תעשה קצת התבוידדות. זוכר ככה אדם זז הצידה, וואו, אחרי שבוע אתה מגלה העולם ממשיך. איך העולם ממשיך? ואז בן אדם עובר תהליך, ואתה אומר, אני אומר לעצמי עכשיו, אני מדבר בגוף ראשון, אם אני הייתי עכשיו, זה המחשבות שעברו לי אז, אם עם כל הכסח, כמו שאתם רואים את העקבות שלו, מה הייתי יכול עכשיו לעשות? אם הייתי עכשיו יכול לצאת, החוויות הכי פשוטות, הדברים הכי פשוטים, נהפכים פתאום לממדים שאתה אומר, רק ריבונו של עולם, רק תן לי בבקשה ממך את הצ'אנס השני, כן? ואז כאילו, על מה אני מתעסק? על מה אני מדבר? על מה אני זה? פתאום כאילו אתה, וזה לא בקטע שריבונו של עולם, אתה תיתן לי, אני אצא, אתה תראה אותי, זה וכו'. אני מדבר לחזור למקומות הטבעיים, אבל לחזור עליהם ממקום אחר. ואני באיזשהו מקום מרגיש, תורה, אני לא יודע כמה אני יכול ללמד אתכם, כי ספק אם אני יודע מה שאני לא צוחק, אבל אני אומר, מבחינת החוויה הזאת, זו חוויה שאני ממש מרגיש שיש לי שליחות להעביר אותה הלאה. אני לא יודע איך הגעתי בכלל למקום הזה, אבל כשאתה באלמה דה פירודה, זה הבדל בין אלמה דה פירודה לאלמה דה ייחודה. אלמה דה פירודה כאילו תופס אותך, זה חרב פיפיות לשני הצדדים. בואו עכשיו נתחיל לפרוט את זה לדברים. אלמה דה פירודה בא ונותן לבן אדם מצד אחד לראות רק את הנקודה הזאת, רק את עצמו, וזה האסון של האדם. כי כשהוא רואה רק את הנקודה ורק את עצמו, אז הוא מאבד גם את היכולת שלו להתקדם. א', הוא מתנתק מהסביבה, והוא מאבד את הדבר הגדול ביותר שהאדם קיבל. קוראים לזה התכונה האלוהית, האינסופית, של ההתחדשות, של ההתקדמות, של השמחה, של כל יום. עכשיו תגידו לי, זה דברים גדולים? אני חייב להגיד לכם שזה אני דווקא לומד, למדתי גם מהאנשים במרכאות שנקראים הפשוטים ביותר. יש יהודי מתוק מהקהילה שלנו שהוא גם שומר בגנים, וזה כל פעם מרתק אותי לפגוש את היהודי הזה שאומר לי, תשמע, הוא עובד גם בשמירה וגם בעוד עבודה. הוא אומר לי, הציעו לי עוד הרבה עבודות, פי שתיים, פי שלוש. כן, שמירה זה לא בדיוק
המקצוע המכניס ביותר.
בדיוק. אבל הוא אומר, אני מרגיש שאני מאבד משהו מהנפש שלי. זה המילים. אני שמח עם הילדים. אז מה, אתם צריכים לראות את הבן אדם. אני כל פעם פוגש אותו, חיוך מאוזן לאוזן, חיבוקים, זה, מה נשמע? הבן אדם יושב לו ביום חול, והוא מדושן עונג. הוא מתפתח. הוא אומר לי, אני גדל עם הילדים האלה. אני רואה אותם, אני מתפתח איתם, אני אוהב אותם. באלמה דה פירודה אני כל כך עסוק בלבסס ולבטר את המעמד שלי ברגע זה. אתם מבינים? זה לא סתם שחזל דיברו על תאווה, הקנאה, התאווה והכבוד שמוצאים את האדם מהעולם. הקנאה באה ואומרת, אני מולו, יש אותי, יש אותו. עכשיו למה שלא יש? מלא אם זה אדם מתפתח על ידי זה, אבל אני לא רוצה להתפתח, אני רוצה את שלו אצלי. אני לא אומר העולם מתפתח, כולנו מתפתחים, אני רוצה את מה שיש לו אצלי. אז בדברי תורה קנאת סופרים תרבה חוכמה, גם חז"ל אמרו את זה, זה מרבה חוכמה.
מה, זה יגרום לו להתפתח כאילו?
בקנאת סופרים? כן. כן, אבל גם חז"ל עדיין באו ואמרו זה לא המגמה. עדיין קנאת סופרים תרבה חוכמה היא עדיפה מקנאה אחרת. תאווה זה עוד פעם, אני רוצה עכשיו את הדבר, עכשיו. התחלנו בפעם הקודמת מאדם הראשון. אדם הראשון היה אוכל מעץ הדעת בשבת, רק לא הייתה סבלנות. עכשיו יום שישי אני רוצה את זה. וכבוד, כבוד זה נוכחות, אני מולו, אני רוצה את הכבוד שלי מולו. בזמן שהאדם הוא אינסופי, הוא מתפתח. ניקח את זה לפרשת השבוע. אז רגע, בואו נסדר את הדברים. אמרנו בפעם הקודמת, דיברנו על אלמא דפירודה, דיברנו שהנחש, בואו נעשה רגע את השרשרת, הנחש נקרא נרגן מפריד אלוף. זה ראינו במקור אחד, הוא הראשון שקרא את העולמות, הפריד בין אלופו של עולם לעולם. נרגן ונרגן מפריד אלוף. ראינו את הרב בראות התשובה, שבשעה שאדם חוטא הוא באלמא דפירודה. אלמא דפירודה בא ואומר, אני נפרדתי מהאינסוף. אנחנו לא צריכים להיבהל להשתמש במושגים האלה, זה לא רק המושגים שצריכים ללוות אותנו בעולם הישיבתי. וכאן אני רוצה להיות חריף, כי אם אני אומר שהמושגים האלה שייכים רק לעולם הישיבתי, במובן מסוים זה בעצמו מה? הפרדה. כמו שחכם השלם חכם יונתן אומר לנו, זה הפרדה. כי ריבונו של עולם עשה שהעולם כולו יתפתח קדימה, ואז נוצר מצב שכשאני בזמן בישיבה, אני לא מדבר רק, אני מדבר על תקופות הישיבה, אז בתקופה הזאת אני קודש קודשים, אבל מתבגרים בחיים, אפשר להחזיק את האידיאלים כל הזמן, אנחנו משתנים. אחרי החתונה, איזה פעם אני זוכר בתור רווק
צעיר
עם בלוי במרכז, אני זוכר שאחד הדברים שהיה לי קשה לשמוע זה שאחד הרמים סיפר לנו שהוא בדיוק היה עם איזה זוג וזה וזה וזה, שהם אמרו לו, תשמע, האידיאלים אחרי שהם מתחתנים זה משפט סליחה קשה, שהאידיאלים נגמרים אחרי שנה שנתיים סליחה, אחרי החתונה. זה אולי זה, האידיאלים לעולם לא נגמרים, שאלה גם מה אתה הגדרת כאידיאל. זה לאו דווקא שאידיאל צריך להיות באותה צורה שאתה מכיר אותו, אבל זה התפקיד שלנו, זה גם התפקיד שלנו כגברים, ובעזרת השם לא לצפות שאשתי תהיה איזה מישהי שהיא אמורה ליישר קו לאידיאל הרוחני שלי. היא צריכה כאילו להשתחוות כל זה, כי היא ברוך המקום שברא את כל אלה לשמשני. אלא מה? במקום הזה, אם אני לא מתחדש, הסביבה שלי לא מתחדשת, העולם לא מתחדש. זה גם האופי, אתם יודעים מה, לא רק ברמה הרוחנית, ברמה הנפשית של עוד יום ועוד יום. זה נקרא במובן העמוק בכתבי הרב אריכות ימים. מה זה אריכות ימים? תסתכלו על זה בעין היה, אני לא אכנס לזה כרגע. ימים ארוכים, כל המאריך באחד מאריכים לו ימיו ושנותיו. זה פה בברכות בפרק ג', מאריכים לו ימיו ושנותיו. אומר הרב, סליחה, פרק שני, סליחה, מאריכים לו ימיו ושנותיו, שהאריכות ימים באה ואומרת שאני לא חי כל יום כיחידה נפרדת, אלא כיחידה אחת. אלמא דפירודה גורם לבן אדם התפיסה הזאת גורמת לבן אדם להיות כיחידה נבדלת בנפש, יש אותי ויש את הסביבה, זה גורם לו להיות לבן אדם יחידה נפרדת בזמן. הוא מאוד מאוד רואה את הזמן שלו, היום זה יום, היום זה יום, ואין קשר בין הימים, אין איזה משהו שחורז לי את כל הימים, אין איזה משהו שמניע אותי קדימה. ויותר גרוע, גם אם יש משהו ואדם מגיע אל התחנה הסופית, אז זה נגמר לו, נגמר לו האידיאל, נגמר לו האמביציה. הוא רצה להגיע שיהיה לו תפקיד טוב, עבודה טובה, לא יודע מה, ואז הוא נכבה, הוא קבוי. אתם מבינים במובן מסוים? לפעמים דווקא בן אדם שמגשים את השאיפות שלו בחיים הוא בן אדם מומלל,
כי אין לו לאן לשאוף,
אין לו לאן. ואז הוא כאילו, מה נשמע? מגיע המשפט, מתגלגלים שער הגלגולים, היום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. ואז מגיע הדבר מאוד מאוד מצחיק. מה הדבר המצחיק? כשאתה שומע בן אדם אומר, בוא נעביר את הזמן. אבל אם אתה אומר לו, טוב, שוב יום אחד לפני מיטתך, סליחה, אתה אומר לו, או, בוא מעביר את הזמן, כאילו, הלאה, כן, מה לעשות, משעמם נורא, כאילו משועמם. אז אם אומרים לו חס ושלום, שהוא כאילו, וואי, מה קרה? אבל לא הבנתי, רגע, אתה זורק את הזמן שלך לפח. אני אדם, עכשיו, לנצל את הזמן זה הנכס הגדול ביותר. זה לא רק, עוד פעם, אני כל הזמן נזהר שזה לא ישמע רק עצבנות רוחנית, אבל זה ניצול אמיתי של הזמן, אמיתי. החיים שלי, לאן אני לוקח את החיים שלי? היום למשל יש, זה לא קשור עכשיו לדתיים וחילונים, יש תנועה גדולה בעולם, לא יודע כמה גדולה, זה עדיין טיפה בים, שאומרת, אני קראתי איזה מאמר או משהו כזה, אנשים שזה כבר לא בא מהמקום הדתי, וזה הדבר הנפלא, זה כבר הקודש שמתחיל להגיע לכל פינה, שהם אומרים, תשמע, אנחנו רואים את התרבות שמתפתחת היום, עזבו כרגע, לא קשור לדברים במרכאות הדתיים, אלא התרבות שואבת את האדם למקום שהוא חי חיים שהם לא שלו. אני לא חי את החיים שלי. תחשבו פעם על הדבר הזה, על המקום שהאנושות של ימינו מתחבט יותר, אנחנו מאבדים משהו יותר מהנפש שלנו. אנחנו, כותב המאמר זה איזה פרופסור, לא יודע מה, בסוציולוגיה, שאומר בני אדם מתחבאים מאחורי, איך קוראים לזה, סטטוסים. אני ברצינות שלא מבין בזה, זה מראה שהתבגרתי, שלא מבין מה, או כל מיני, אני לא מדבר עכשיו, מדבר על הקטע שנורא והיום ודברים כאלה, אני מדבר על האדם. הנה, אני אספר לכם דוגמה ואני ארצה לסכם את הנושא. אני מצטער שהפעם ובפעם הקודמת ובפעם הנוכחית דיברתי פחות בסדר, אבל ראו זהרתם לפעמים הבאות. אבל אני באמת רוצה רגע לפתוח אפיק למחשבה, חשוב לי. בן דוד שלי סיפר לי לפני כמה שנים שהוא הזמין לאשתו של חברה טובה מאוד מצרפת, לא ניכנס, אתם מכירים שמישהו מתחיל לספר סיפור, שוכח את המסר, פתאום זה נכנס, האמת היא בדודה של אשתה, אז לא, אז זה גם על מדי פירודה, שכחנו את הכל וזה. אז יש לה חברה טובה מצרפת שהם עשו זה ארצה וזה וזה וזה, ובקיצור הוא הזמין את, הם הזמינו את אותה ואת בעלה לבוא לערב, לא יודע, עלו ארצה, לא יודע בדיוק מה. הם הגיעו, הסיפור מתרחש לפני 6-7 שנים, כן, שעוד אני קורא לזה הבוץ התובעני, שאדם נשאב בצורה מטורפת, עוד לטעמי היה קצת יותר, היה יותר רגוע. אז הוא אומר, הוא בא, הוא יושב, אז הוא בדרן, שחקן הבן דוד שלי, יושב ככה, זה משהו משפחתי נראה לי, יושב ככה, אתה יודע, כאילו, סליחה שנתתי לך, זה הרגליים שלי זזות, אתם פשוט לא רואים, כאילו, אתם מכירים את התנועה שלה, כאילו אתה יושב, כן, אחרי 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה עד לפה, חצי שעה אני מכוון שהגענו, לא איזה חצי שעה, רבע שעה מסיום הארוחה, כי בארוחה אתה עסוק, הידיים עובדות, הפה עובד. אז אומר לו, יש לך אינטרנט? כן. הוא קם, הפנטה, בית זר. זה סיפור חריג, אבל הבן אדם אומר לו, אפשר רגע לבדוק משהו? מתיישב שעה וחצי, שעתיים, אתה מתארח. עכשיו אני אומר את זה באיזה סוג של אמירה, אדם בבית בסדר, יש פה זה וכל הדברים וההתמודדויות האלה ואחרות וכו וכו וכו, אבל אני אומר שהחברה מגיעה לאיזשהו מקום שאתה כאילו בסדר, באנו, דיברנו, לא מפריע לי בכלל שאני יושב איתך בתור אורח. אני יודע שזה דוגמת קצה, זה משהו לא נורמלי, אבל מהדוגמות קצה, אתם יודעים שככל שהקצה הוא יותר בשוליים, אז המיינסטרים, יש איזה, איך, מי שלמד סטטיסטיקה, הפעמון הידוע, הפעמון של
גאוס,
כן, שמשון מירקו, הפעמון, ככל שהשוליים הם יותר רחבות, המיינסטרים הוא יותר, הוא מתחיל עם התח לצדדים, נכון? כמו בפוליטיקה של ימינו, תמיד מרתק לראות שיש את השמאל, את המרכז והימין הקיצוני, נכון? זה תמיד הימין הקיצוני, אין ימין באמצע, ימין קיצוני. האמת היא שאמר לי את זה, הוא ימני קיצוני, שכאילו אני חושב הכהניסטים אצלו נראים בסדר. אז זה לא היה דוגמה כל כך מתאימה. אלמא דפירודה, מה זה עושה לתקשורת בין בני האדם? מדהים, נכון? מה נשמע? סליחה, מה ניש? חבל על המה וכו'. זה הכל פועל יוצא. עכשיו, מה שזה עושה לעולם התורה, זה הסכנה הגדולה ביותר. כי אם האוניית הדגל, הקודש, אין לו אמירה אחרת, פה השבר מגיע. אנחנו והם. זה בזמן שהקודש צריך לתת את הערך הנוסף, את הערך הגדול. המשכנו בפעם הקודמת, ראינו גמרא, והגמרא אומרת על ארבעה דברים שבגללם מביאים שקלים. ראינו שכל הדברים האלה בסופו של דבר קשורים למה? קשורים למקום של הפירוד. ראיתם בעצמכם בשם ישמעאל שחטא העגל הוא פועל יוצא, שימו לב, של מה? של הקלקול באחדות. אתם מבינים? ואני לא מדבר על אחדות רדודה, שאני אוהב את כולם, מחובר לכולם. לפעמים זה סתם מישהו שהוא לא, זה לא בוער. אני במובן מסוים צריך לשאוף שכשאני רואה חילול שבת אני מתחלחל, ואם זה לא מחלחל אותי, סימן שמשהו בחושים הרוחניים שלי נפגע. בדיוק, הוא לא מסומכן. ובאותה נשימה, כשאני רואה את הדבר הזה, כשאדם רואה את הדבר הזה, כולך יפה רעייתי, הוא מומן בך. אחד מרבותיי סיפר לי על יהודים הטוב משערי חסד, הסבא קדישה, הסבות קדישות האלה, שהוא היה עומד, יש איזה כביש ששכחתי, ציר שעובר למטה מתחת לשערי חסד, על יד גן סאקר, שלצערנו, כן, איך קוראים לו? כן, 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 חושב בן זה, כן, לא, הוא ממש מתחת למגדלים וזה, בן שהוא היה עומד שם בשבתות והיה מכוניות נוסעות, אז הוא היה עומד בשקט, היו רואים אותו עומד בשקט ואומר שבס, בשקט, שבס, שבס. אז פעם אחד מרבותיי אמר לו, רבי, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני מוכה על חילול שבס. אז הוא אומר לו, אבל כאילו, מי שומע אותך בכלל? אז הוא אומר לו, כאילו, הוא זרם איתו, ידע שזה, אמר לו, אז למה אתה לא אומר את זה בקול רם? צריך לו לצעוק על יהודי. אתם יודעים? זה לא כאילו בסדר, או להגיד איזה סנגוריה כזאת, יואו, יאללה, כמה יולדות יש השבת, מפוצץ, חבל על הזמן. אבל למה הם לא נוסעים לשערי צדק? הם עוברים דרך הזה, בגלל העומס של היולדות, הם עוברים דרך התחנה המרכזית, הם ביציאה מהעיר, מפנים אותם לקפלן, הבנו. אתה, הרי, מי שאמר את זה בשעתו, היו צדיקים שהאמינו בזה, כמה היו רואים סוס עם עגלה, שלושה סוסים, כמה טרומבינים שנוסעים ברחוב יפו, שלא מיועד לרכבות, מיועד לזה. אבל היום, אתה אומר את זה, אומרים רב לוי יצחק מברדיצ'ף היה סנגורם של ישראל. למה רק הוא? אני גם סנגור לא קטן. כן? רק ההבדל הוא שרב לוי יצחק, כשהיה אומר סנגוריה, הוא היה משוכנע בכל רמח ושסה, כל רחיותו. וכשאני אומר, אז אני עושה... ככה מהצד. בסדר, נגיד יולדות. כאילו, אתה יודע, אני לארג' איתך, הקדוש ברוך הוא. יאללה, יולדות. אמרתי דבר רע. אני לא אומר שהם כופרים. הם כופרים, אבל אנשים שלהם הלכו ללדת. אלמא דפירודה. אני רוצה לקרוא איתכם. רגע, זה זז אצלי פה 10 דקות. כמה זה זז אצלך?
46.
5 דקות, וואו. אז אנחנו נדחוס את זה. אלמא נקרא את זה או את זה. תראו את התפארת שמואל. עניין פרה אדומה מבואר במגיד. אם אתם זוכרים, כאמור דיברנו שחטא העגל הוא נגזרת של חטא מכירת יוסף, כי אם אני לא מצליח, זה הרבה הרבה יותר קשה לראות בחבר שלי את הנקודה האלוקית, וזה לא, זה לא סותר שאני יכול לחלוק עליו בקיצוניות ולהגיד ידידי אוהב אותך, אבל אני חולק על כל, חולק עליך. חולק. באהבה רבה. תסתכלו באגרות של הרב על מלחמת הדעות. אבל מכל מקום בואו נחזור רגע לחטא העגל. עניין פרה אדומה מבואר במגיד הקדוש, הכוונה המגיד ממזריץ', שמרמזת על בחינת תשובה. כי בחינת תשובה מכונה בשם אם, שיהיה קודמת לוולד. יש פה הרבה מאוד מושגים, אני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל בגדול, כאילו התשובה נקראת במושגים הרוחניים אם, אמא, אמא אילאה, שכינה אילאה. זה כאילו השורש שכאילו הכל יוצא ממנו. לחזור בתשובה זה לא לחזור בתשובה ולחזור בשאלה, אלא עוד דברים כאילו, אלא לחזור אל נקודת השורש, לחזור אל המצב העוברי. לכן כל פעם שתמצאו בגמרא, ונדמה לי זה מופיע רק 4 פעמים בש"ס, שמישהו מניח ראשו בן ברכיו, זה לחזור למצב העוברי, על רבי אליעזר בן דורדיה ועל רבי חנינה בן דוסה. זה תמיד לחזור אל השורש, אל נקודת השורש. ככה התשובה היא קודמת לעולם, כמבואר וכו' וכו' וכו'. והעניין הוא שהמרומז תשובה בפרשת פרה, שהתשובה מרומזת דווקא בפרשת פרה, כי עיקר ההכנה לתשובה היא מידת ההכנעה והשפלות. שידע שיפלות מצבו ומעלת חברו, ועל ידי זה יבטל עצמו נגד הכלל ויזכה לתשובה ולטהרה. אי אפשר לזכות לתשובה אמיתית אם אתה נהיה אריסטוקרט רוחני. עכשיו, לראות את עצמך, וזה מה שכתוב על פרה אדומה, לטמא טהורים ולטהר טמאים. נכון, על הפרה כתוב שהיא מטהרת טהורים ומטמאה טמאים. לא, מטהרת טמאים, כמו שאמרתם. רצונו לומר שיחשוב בעיני עצמו שהוא טמא, שהוא גרוע מחברו, וזהו לטמא טהורים. הוא לתאר טמאים שיתמד בלבבו שחברו טהור לנגדו, כי אף שיודע שחברו גם כן חטא, עם כל זה ודאי לנגדו כטהור יחשב, ועל ידי זה יבטל את עצמו בתכלית הביטול לכלל ישראל ולזכה לקדושה ולטהרה. מדהים, מדהים. אתם מבינים על מה מדובר כאן? זה לא להיות איזה מסכן רוחני כזה, קטונתי, 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 אבל בסך הכל הכללי אני יותר טוב מהרבה אנשים פה. זה גאווה שחצנית עם סירחון שהולך קילומטר לפניה במקרה הטוב. להגיד שאני יותר קטן זה לבוא ולייצר אצלי את העמדה הנפשית שאני יכול להתחבר אל הכלל. זה המקום שמטמא טהורים ומטהר טמאים. זה שאני אומר שחבר שלי יותר גדול ממני, והדרכות שרבותינו הדריכו אותנו למשל, כמו שאם אני מסתכל על בן אדם שהוא יותר מבוגר ממני והוא לא כזה, לא יודע כמה תורה הוא לומד, אנאלפביתי, בקושי יודע לקרוא ולכתוב, אז רבותינו אמרו תסתכל עליו שהוא הניח יותר תפילים ממך. בסדר, הניח יותר תפילים ממני, בסדר, אוהבים אותך. אז א', בסדר, חזרנו לשוב יום אחד לפני מיטתך. יכול להיות, צריכים גם על זה להתפלל. אני גם אומר, להגיע למצב שבן אדם יש לו שיער לבן או אין לו שיערות, אבל זה מעבר לגיל מסוים, כי אני כבר בן זה, זה גם מתנה גדולה. הנה, אני מדבר על אין שיערות, אוטומטית אני רואה את הכיפה גולשת. אבל זה גם עמדה נפשית, אתה, כדי לייצר תשובה, אל תפסיק להסתכל רק על עצמך. איזה דבר מדהים, אתה מתבטל אל הכלל. אתה אומר, אני לא יכול בלעדיך. רק עוד משפט, סליחה, אני רק אסיים כדי לא זה, וממש מכילה, פשוט בשתי דקות, נכון?
דקה.
לא, בלי ללחץ. תקראו את אלה שעושים השלחה. לא ללחץ, למה אתה לחוץ? אל תלחצו. טוב, לענייננו. סליחה ידידי, אני מבקש סליחה. כאב שיודע שחברו גם כן חדה, עם כל זה ודאי לנגדו כתור יחשב, ועל ידי זה יבטל את עצמו ותחליט הביטול לכלל ישראל ויזכה לקדושה וטהרה. מדהים, ככל שאני יוצא, זה הפוך על הפוך. ככל שאני מתאמץ עכשיו ללמד זכות על חברי, מה יוצא? שאני ניצל, נכון? בדרך כלל הנטייה האנושית היא מה להגיד לקדוש ברוך הוא לסביבה? אני סך הכל די בסדר. איפה הנטייה הזאת הגיעה? ממי הגיעה? מהאדם הראשון, האישה אשר נתת היא מדהים. ואם כנראה הוא היה אומר אני בטל, היא יותר צדיקה, היא לא ידעה, בלבלו אותה, אולי התשובה הייתה עובדת. על ידי, כמו שכתוב, האספו, התארו, על ידי אסיפת וביטול לכלל ישראל, זה מדרש זוכה לטהרה. וזה העניין שמחפר חטא העגל כמבואר בשם העוללות אפרים, שמחה את העגל נשאר רשימה לדורות, עריות, גזל ולשון הרע. לשון הרע, כוח הדיבור, לחתוך. יש אותו ויש אותי. אני מדבר, חס ושלום, אדם מדבר לשון הרע כי הוא רוצה להרגיש יותר טוב מחברו. גזל, כי לחברו אין ממון. עריות, כי לחברו אין בכלל זהות. הוא לוקח, יש ערבוב זהויות מוחלט. ראשי תיבות עגל, והתיקון הזה לימוד תורה, עבודה, גמילות חסדים, עגל, גם כן. כמו שמשיח זה בגימטריה הנחש, אותו דבר הקלקול, יש בו כבר את זרע התיקון. ועיקר לימוד תורה וגמילות חסדים צריך להיות בשם כל ישראל. היינו עיקר גמילות חסדים, להשתתף בצערם של ישראל. ולא להגיד, שמעת? וואי, נורא. טוב, לא עלינו. אנחנו עוד צעירים. שלא נדע. כן, זה כל מיני משפטים. הרי אלא להשתתף בצער של כלל ישראל. זה המעלה גם המיוחדת של ארץ ישראל, שעושה את כולם אחד. וימנע עצמו מהחטא לבל יגרום צער לחברו, לכל העולם כולו. איזה דבר מדהים. אז גם אדם כבר נמנע מלחתום, כי זה כמו להרביץ לחבר שלי. בעצמי אני יכול לזלזל, אבל בחבר שלי... וכמו שכתב, וכמו שדרש הרבי רבר, שאחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם מגזרה שווה, היינו בחינת השתוות, שהרגיש בצערו ממש, ושווה לראות את הגזרה השווה, בחינת אחדות ממש. וזהו עיקר גמילות חסדים. שימו לב, זה לא רק המעשה, העמדה הנפשית. נסיים, קומי אמרם זה על כל המרחם על הבריות מחמים עליו מן השמיים. אז אם אדם עושה את זה בתור כספומט, יש בזה מעלה, אבל זה לא אומר אם אני מרחם על הבריות כדי שרחמו עליי אז אני מרחם על עצמי. כן, זה אלא אתה מרחם כי אתה חלק מכלל, על זה מרחמים. אם מאגד ומאחד את עצמו עם חברו, מרחם עליו שמנה את עצמו מן החטא שלא יגרום להם צער, מרחמים עליו מן השמיים שנתקבר אבונו וזוכה להשראת שכינה. כמאמר הכתוב, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כמו שפירש ראשי, בהתאספם יחד ושלום ביניהם הוא מלכם. וזהו עיקר התשובה ששב לשורשו, בחינת תשוב היי וכולי וכולי וכולי, וזה אפר הפרה, ויעזרנו השם על דבר כבוד שמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.